שלום ברכה ובוקר טוב, לא התראינו מאז שנה שעברה, ואני שמח שאנחנו שוב נפגשים. לפי בקשתו של הרב יוחנן, אנחנו נעסוק בנושאים של ענייני דיומא. כידוע לכם, יום הכיפורים זה יום של תשובה. כן אומר הרמב״ם, יום הכיפורים הוא יום תשובה לכל, לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ביום הכיפורים. היחיד והציבור, וכולם. אז הדבר הזה מעורר אותנו למהותה של התשובה, והדבר הזה מעורר אצלי באופן מיידי קושיה עצומה. קושיה, איך ייתכן שהרמב״ם יגיד אחרת מהרב קוק? על מה אני מדבר? אל תדאגו, אנחנו נפתור את הבעיה. מהי התשובה? לפי הרב קוק, והדבר מגובה במדרשים ובהרבה מאוד מקורות, התשובה זו תנועה של הנפש. לכן זה קרא תשובה, לשוב. לשוב זה תנועה. לא שווים בלי תנועה. ולאן התנועה הזאת? אם אני מסתכל בתורה, בפרשת ניצבים, ושבת עד, השם אלוהיך. לא נאמר ושבת אל מצוות השם. כלומר, תיקון העבירות זה לא בהגדרה של התשובה, אלא ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו ועשית כל מצוותיו. אז אם כן מדובר בשלושה שלבים. שלב ראשון, לשוב אל השם. השני, לשמוע בקולו. למה זה לשמוע בקול השם? בפשטות, דיברנו על זה, זה הנבואה. ואחר כך, כתוצאה מן התשובה, ועשית כל מצוותיו. אז אי אפשר להגדיר את התשובה על פי הצורך של תיקון העבירות. אם אנחנו נקבל הגדרה של התשובה כחזרה מתשובה מן העבירות, אז אם תשובה קדמה לעולם, זה אומר שהעבירות קדמו לעולם. זה דבר שלא יעלה על הדעת. התשובה, כפי שבאמת יש להבין אותה, זה מין ביטוי לצימאון. צימאון, אפשר לקרוא צימאון מטאפיזי. ויש תופעה מאוד מיוחדת שמתרחשת, שהולכת ומתרחבת בציבור הישראלי בנושא הזה, זה שאנשים באים לסליחות לא כדי לתקן את העבירות. זה הפך להיות מין אופנה בכל מיני מגזרים, לאו דווקא מגזר הספרדים, גם במגזר ה... חילוני ממש, האשכנזי ממש, בתל אביב, צפון תל אביב, בתי הכנסת מתמלאים בשעות מוקדמות של הלילה עד אפס מקום בצעירים וצעירות חילוניים שבאים לעשות סליחות. והייתה שואל אותם רגע, אבל סליחות זה לבקש סליחה על זה שאכלת לא כשר, שחיללת שבת. בכלל זה לא עולה על הדעת. כלומר, הסליחות בבטאות זה שהוא צימאון, איזה מין רצון, מה שנקרא געגוע מטאפיזי, וכך גם התשובה. התשובה היא נקודת המוצא של הנברא שרוצה לשוב אל השם. באיזשהו שלב הוא גם שם לב שהעבירות מעכבות את השיבה הזאת, ולכן הוא גם מתקן את העבירות. זה הרב קוק מסביר את זה בהרחבה בראות התשובה. לפי זה התשובה איננה רק של האדם, בכלל של ההוויה, הקוסמוס, האומה עושה תשובה. הכל עושה תשובה בעשרת ימי תשובה, ולכן גם היחיד עושה תשובה בימים האלה. יש במחזורים אשכנזים ישנים, היה כתוב, נהגו לעשות תשובה בעשרת ימי תשובה. נהג, מה פירוש נהגו? כלומר, זה הזמן שבו כל ההוויה כולה עושה תשובה. למה שלא תצטרף? איך מצטרפים? עושים תשובה על העבירות. מה זאת אומרת מודה אני? כן, רצוי. זאת אומרת שהתשובה איננה רק קשורה לעבירה, אלא אפילו מי שעשה תשובה יכול, אפילו מי שעשה עבירות יכול לחזור בתשובה. כלומר, מלכתחילה התשובה היא פעולה של הצדיקים, שיש להם תחושה נשמתית בריאה, ובדיעבד גם הרשעים או החטאים יכולים להצטרף, גם הם עושים תשובה. זה מה שאומר הרב קוק. כשאני קורא ברמב״ם, הנה פה, הלכות תשובה לרמב״ם, אני רואה משהו אחר לגמרי. עכשיו תגידו, בואו נראה, קודם כל מה אומר הרמב״ם. כל המצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה. אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון, בין משגגה, כשיעשה תשובה וישוב לחטא, או חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר איש או אישה, כי יעשו מכל חטאות האדם, למול בעל בשם, ואשמה נפש ההיא, והתוודו. אז זאת אומרת, אם אני קורא את זה באופן פשוט, התשובה היא באה על רקע החטא. בלי חטאים לא הייתה תשובה, כמו שאם לא הייתה מחלה, לא הייתה רפואה. כן? כלומר, זה שאנחנו זקוקים לרופאים, זה בגלל שיש מחלות. לא היו מחלות, לא היינו זקוקים לרופאים. לא היו חטאים, לא היינו צריכים תשובה. יוצא לפי זה שהתשובה בתפיסה הזאת, היא משהו מאוד 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 נקודתי, היא תיקון לעבירות. לא חייבים לעשות עבירות. אז מי שלא עושה עבירה, בשבילו אין צורך בתשובה. ככה יוצא מדברי הרמב״ם. עכשיו תגידו לי, בסדר, אז זה הפוך מהרב קוק. מה אכפת לנו? הרי בזמן שהרמב״ם כתב את זה, הרב קוק עוד לא נולד. זה תירוץ צולע, לעניות דעתי, מסיבה פשוטה. אם מה שהרב קוק אומר זה אמת, אז זה תמיד היה אמת גם בימי הרמב״ם. ולכן השאלה היא איננה איך הוא מעיז לחוק על הרב קוק, הוא לא מחויב. אבל איך הוא לא אומר דבר שעולה מכל התורה כולה, מכל המדרשים כולם, תשובה קדמה לעולם. אז איך אפשר לצמצם את התשובה אך ורק לתחום של קיום המצוות, המצוות הדתיות, המצוות שבתורה, אם אדם עבר עליהם. כן? בעוד שהרב קוק מדבר על כך שיש גם תשובה גופנית, ותשובה נפשית, ותשובה שכלית. יש הרבה סוגים של תשובה. כן, אבל זה חסר לי. חסר לי הרקע, והרמב״ם בדרך כלל כשהוא מביא קובץ של הלכות, גם מביא את הרקע. כן? עד כדי כך, למשל, שבהלכות חנוכה, כיוון שלא כתוב בתנ״ך מה קרה בחנוכה, אז הרמב״ם בהלכות חנוכה כותב מה קרה, לפני שהוא נכנס להלכות. אז לעומת זה, למשל, בהלכות סוכה, הרמב״ם מתחיל מיד עם הלכות סוכה, סוכה גבוהה מ-50 אמה, מ-20 אמה וכו'. למה? כי הרמב״ם יודע שקראתי בתורה. אז עכשיו שצריך לעשות סוכות, אז זה אני יודע. עכשיו איך עושים את הסוכה? יש הלכות. אז פה חסר לי הרקע. עד כאן הקושיה הגדולה. כן, בבקשה אדוני, דבר נא.
גם בתיקון המידות.
נכון, עוד יותר קשה, נכון.
דווקא המצוות העבירות
עשויים
בתורה.
ולכן קשה מאוד להבין את הרמב״ם שמצמצם את זה למצוות שבתורה. הוא אומר, כל המצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהם, זה הגדרה שלו. מה עם תיקון המידות? מה עם תיקון האישיות? וכל הדברים האלה, בהחלט, אתה רק מחזק את הקושיה שלנו, מה? טוב, אז זה אפשר, כן, היה אפשר לענות ככה, בסדר. אבל יש גם דרך ארץ קדמה לתורה. לפני שהתורה ציפתה על תיקון המידות, כבר אז היה תיקון המידות אצל בני אדם. מדבר נא. נכון.
בין העולם מה שהיה תשובה, מה, איזה פעם יכול להתקיים, איזה פעם יכול להתקיים, אין העולם. שני, הרב קוק, עליו אשר, הוא מדבר על סירה רומנטית, ולמד בנפש, וזה, הרמב״ם, בצורה קונקרטית, אומר, יש אדם, יש עוונות, והאדם צריך לחזור בשביל על עוונות הילד, עשרת הימים, שבין ראש סמריון, כל השנה צריך לעבור.
העירות השתי הערות חשובות, אני חוזר עליהן. האחת, איך אפשר שתשובה קדמה לעולם, אם אין עולם, אז איך יכול להיות משהו שקודם? זה קושיה הראשונה. קושתך הראשונה הזאת, אני פותר אותה מיד, הרי לא אני כתבתי את המדרשים. כן. ואז השם, איך להבין תשובה קדמה לעולם? הכוונה שאי אפשר לעולם בלי אפשרות של תשובה. זה הכוונה. עכשיו, לגבי השאלה השנייה, אתה אומר, הרב קוק מדבר בצורה רומנטית, לירית. הרמב״ם הוא מעשי, קונקרטי, יש עבירות, צריך לתקן. זה בדיוק הקושיה שלי. למה הוא מתמקד אך ורק בממד המעשי? הרי זה לא מתחיל מזה ש... האדם עושה עבירות, התשובה. הרב קוק צודק שהוא מדבר על מה שאתה מכנה כתנועה רומנטית. זה בעצם הבסיס של הכל. כל הבריאה כולה יש לה שאיפה לשוב אל האלוהות. ולכן, הקושיה מציקה לי. אל תדאגו, יש לי תשובה. פשוט, כשקוראים ברמב״ם, צריך פשוט לקרוא לאט. בואו נראה. כל המצוות שבתורה, בין עשה, בין לא תעשה. אם עבר אדם על אחת מהן, בין מזדון ומשגגה, כאן מתחיל העניין, כשיעשה תשובה. מה זה לעשות תשובה לפי הרמב״ם? מה? להתוודות? מה פתאום? הרמב״ם אומר, כשיעשה תשובה חייב להתוודות. אז מה זה לעשות תשובה?
הוא עוד לא אמר.
על בעשר. כן, אז יש לי קושיה. אתה אומר, מה עשר? אבל אני קורא כאן, כשיעשה תשובה, אחר כך אני קורא, וישוב מחטא. רגע, מה ההבדל? יעשה תשובה, וישוב מחטאו. אבל אני מבין, אז אם ככה, אני הייתי מוריד שתי מילים פה. הייתי כותב, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו. כן, יעשה תשובה וישוב מחטאו, זה כפל לשון שלא מתאים לסגנון הנקי של הרמב״ם. הרמב״ם כותב דברים מדויקים. וכאן הוא כותב, כשיעשה תשובה, דבר אחד, וישוב מחטאו, דבר שני, אז חייב להתוודות, דבר שלישי. אז אם אני מבין, וישוב מחטאו, אני יודע מה זה. מתחרט, ואז כיוון שהוא מתחרט וגם מקבל לעתיד, אז הוא גם, יש לו מצווה, הוא זוכה במצווה של בידוד, חייב להתוודות. אבל כשיעשה תשובה, לא מוזכר שם החטא. וגם הוא לא אומר, חייב לעשות תשובה, לא כתוב. אלא הרמב״ם מתאר את זה כאילו זה תהליך המובן מאליו, ברור שהוא יקרה. כשיעשה תשובה, למה הוא יעשה תשובה? כי, מה? אלא שיפה מאוד, זאת אומרת, יעשה תשובה, הוא שב אל השם. זאת התנועה הטבעית של הנשמה. בעצם, בשתי המילים האלה, כשיעשה תשובה, הוא כתב את כל אורות התשובה של הרב קוק. כך שיש לי עכשיו ישוב, הוא לא חולק על הרב קוק. רק הוא לא כותב את זה בהלכה. הוא אומר, כשיעשה תשובה, כי מי לא עושה תשובה? כולם עושים תשובה. או אם יעשה תשובה, אז יש לו הזדמנות גם לשוב מחטאו. וישוב מחטאו. אז חייב להתוודות לפני האל ברוך. אז כך שיש לנו כבר התחלה של הבנה שהתשובה היא משהו הרבה יותר רחב מאשר הטיפול בחטאים. עכשיו אני שואל על חייב להתוודות לפני האל ברוך. כאן אני לא הבנתי כלום. מה זה להתוודות לפני האל ברוך? להודות בחטאו. זאת אומרת, אני צריך ללכת לקדוש ברוך הוא ולומר, אחרי שהוא התחרט וקיבל לעתיד, הוא צריך לבוא לקדוש ברוך הוא ולומר לו, חטאתי ועשיתי כך וכך. עכשיו, זה בערך, מה המטרה של הדבר הזה? אפשר להגיד שזה מעין ביוש. לך תגיד למנהל את מה שעשית. כן? אומרים, ילד בכיתה ד' עשה שטויות, המורה מאוד כועס, אומר, לך תספר למנהל. למנהל, וואי. אבל הבעיה היא, שבמקרה הזה המנהל, זה הקדוש ברוך הוא, ואני בא לקדוש ברוך הוא ואני אומר לו, ריבונו של עולם, רציתי לספר לך שעשיתי עבירה פלונית. ריבונו של עולם, פורץ בצחוק, מה, וכי לא ידעתי? מה אתה מספר לי? כלומר, אני האחרון שאתה צריך לספר לו. הוא, אולי אחרים לא יודעים שחטאת, אבל אני ידעתי. אז מה אתה מספר לי? מה הצורך בחייב להתוודות? נו, אבל כתוב לפני האל. אתה יודע מה? אני מסכים איתך שככה היה צריך להיות כתוב. אבל זה לא מה שכתוב. כתוב חייב להתוודות לפני האל. ברוך הוא, לא לפני עצמו.
התורה
אבל זה, אני ידעתי עובדה שעשיתי כבר תשובה. לא, אבל אני, אבל אני כבר עשיתי תשובה. הרי הווידוי, הוא יש לו... לא. התשובה איננה בזמן הווידוי. התשובה היא לפני הווידוי. כלומר, אם אדם לא עשה תשובה, אין עניין שיתוודא. כן, הרמב"ם אומר מפורש. כל מי שלא גמר בליבו שלא יעשה יותר, ואז הוא מתוודא כטובל ושרץ בידו. כלומר, אני צריך קודם כל להתחרט על העבר ולקבל לעתיד. זה דבר ראשון. בזה שעשיתי את זה, כבר עשיתי תשובה. ואז עכשיו אני צריך, אחרי שעשיתי תשובה, להתוודות. אז זה קצת לא מובן. ביחד. אתה אומר, אבל...
כדי כך שאני יודע, אני מכה על חשב
חצנו לפניך, ולי כמשפר ומתנה, ואני אומר
את העבירה שעשיתי, כלומר,
אני משתדל,
ואני
אעשה
הכל, לא
לחזור
על אותה
עבירה, זאת תשובה. הבנתי. כלומר, אתה אומר, אפשר לעשות סימולטני. וידוי הוא תשובה. ואם אדם עושה וידוי ורק אחר כך תשובה? אם אדם עושה וידוי ורק אחר כך תשובה? יפה. אני רוצה להסביר את זה כך. בוודאי שאפשר לעשות תשובה תוך כדי הבידול, יותר נוח לעשות תשובה ואחר כך בידול. אני רוצה להסביר מה החטא עושה. החטא עושה שני קלקולים. הקלקול הראשון זה עצם מעשה החטא. החטא יש בו הרבה רע, ואדם שחוטא מקלקל. אבל יש עוד משהו. יש עוד משהו. כאשר אדם חוטא, הוא מנתק את הקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז זה הקלקול השני. זה קלקול נורא. כלומר, לא רק שאדם עשה חטא, אלא שמערכת היחסים שלו עם הבורא נותקה. עכשיו אומרים לו, אתה חזרת בתשובה, אז כבר תיקנת את החטא. אז עכשיו יש לך פרס, יש לך זכות להיפגש מחדש עם הקדוש ברוך הוא, לשיחה, שיחה נעימה. על מה? על מה נדבר? על החטא. כלומר, אפשר להבין שהבידוי, יש בו גם ממד של תיקון, של פרס. עכשיו אתה יכול לעמוד לפני האל ברוך הוא, לא סתם להתוודות, אלא להתוודות לפני האל. אז יש לך זכות עצומה, שאתה עכשיו יכול גם לדבר עם הקדוש ברוך הוא. על מה תדברו? על החטאים. בסדר? טוב, זה לגבי התשובה בכלל. עכשיו הייתי רוצה לדון איתכם בנושא שהתבקשתי לדבר עליו, יום הכיפורים. מה עושים ביום כיפורים? מה? בבקשה, אדוני, נשמח לשמוע.
אדם שחוטא,
כן?
אז יש בה גם בעניין של גאווה.
כן? אז אני מסכים. מה שאתה אומר שבבידוי יש ממד גם של השפלה, של בושה, של מוכנות להודות וכו', אני מסכים. אני רק, מה שמטריד אותי זה המילה לפני האל. מה התוספת של לפני האל? הוא זוכה עכשיו לפנים אל פנים, שלא היה לו מקודם. בסדר? כן, בבקשה. ובכן, הייתי רוצה לדבר איתכם על היום שבו עושים תשובה, שזה יום הכיפורים. מה קורה ביום הכיפורים? מה אנחנו אמורים לעשות ביום הכיפורים? מה קרה? אני רואה שאף פעם לא הייתה בשטיבלך, שפתאום באמצע תפילת 18 או בברכת כהנים מישהו אומר, יש אלמנה עם חמישה יתומים. טוב, זה הנייס, טוב, הייתי רוצה לדעת מה עושים ביום כיפור. אז בוא נסתכל בתורה. בתורה מה שכתוב זה שלא עושים כלום. לא עושים כלום. בעצם לא אוכלים, לא שותים, ומחכים שהיום יעבור. זה מה שכתוב בתורה. כי ביום הזה, בבית המקדש, שמה זה חי. אבל בכל המדינה כולה, בעצם, לא קורה כלום. מה? ויניתם, מה זה ויניתם? זה לא לעשות כלום, לא לאכול, זה עינוי. אני לא אוכל, אבל אני לא צריך לעשות שום פעולה מעשית. אם כי יש כאלה שנהגו לשים אפילו גרגירי חומוסים יבשים בתוך הנעליים כדי להתענות וזה, אבל זה דברים מיותרים. כלומר, מעיקר הדין לא עושים כלום. חכים שזה יעבור. וביום הזה יש כפרה. איך זה מחפר? שעיר המשתלח. הנה, זה ההלכה. שעיר המשתלח, לפי שהוא כפרה לכל ישראל, כהן גדול מתוודה עליו, על לשון כל ישראל, שנאמר, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל, שעיר המשתלח מחפר על כל העבירות שבתורה. הקלות והחמורות, בין שעבר בזדון, בין שעבר בשגגה, בין שהודה לו, בין שלא הודה לו, הכל מתכפר בשעיר המשתלח. טוב, זה מה שעושים ביום הזה. שעיר המשתלח עושה את כל העבודה, כל העבודה. עכשיו, מה עושים האנשים שהם לא כהן גדול והם לא עובדים במקדש? בחורים, צעירים, צעירות, מה עושים?
שמוקדים.
לא היו ימים טובים לישראל כתשעה באב, זה כ-15 באב, וכיום הכיפורים. שבהם בנות ישראל יוצאות וחולות בקרמים, בבגדי לבן, שאולים, ורוקדות, באים הבחורים, בוחרים את, 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 את אישתם, כן? את נשותיהם, וככה היו עושים שידוחים בעצם. והאמת היא, זה היה משחק מחור, ברור היה מראש, עוד לפני יום הכיפורים, איזה בחור מעוניין באיזו בחורה וכו'. כן? אז בקיצור, ככה היו, זה היה האירוע המרכזי של יום הכיפורים, בנים, בנות, בסוף יום הכיפורים עושים את אבות. בסדר, ככה זה עבר. ומה? האמת היא, זה הגיוני מאוד. כלומר, מה יש לך לעשות ביום הזה? במקום להשתעמם, לך, תתחתן. עכשיו, מה קורה למי שלא צעיר ולא צעירה, וזה בכלל, או שהוא כבר נשוי? אז התלמוד אומר, הוא הולך, המשנה אומר, הוא הולך ללמוד תורה. הוא הולך ללמוד תורה. עכשיו יש בעיה, איפה לומדים תורה? אצל הרב. הרב לא נמצא בבית הכנסת, נמצא בבית המדרש. יש מספיק זמן, יש שיעורים, אז הוא בא אל הרב ללמוד. יש רק בעיה אחת, שיכול להיות שיש בדרך אמת מים שצריך לעבור דרכה. ואין לו גשר, לא כלום. הוא ייכנס עכשיו לאמת המים עם הבגדים. אסור, יום הכיפורים אסור להתרחץ, אסור גם לחבס. אומרת המשנה, מותר. נכנס, ובכלל הוא לא מתכוון לחבס, הוא לא מתכוון להתרחץ, הוא רוצה ללמוד תורה. מותר לו לעבור בתוך המים. מה עם החזור? חזור זה לא בשביל ללמוד תורה. אומרת המשנה, מותר. למה? כי אם אתה לא תתיר לו בהליכה, ובחזרה, אז הוא לא, גם בהליכה הוא לא ילך. אנחנו רוצים שהוא ילמד תורה. בסדר, יש אדם בא אם כן ללמוד תורה. מה קורה עם בן אדם שלא רוצה ללמוד תורה, אבל הוא צריך לשמור על שדה הקישויים? יש לו קישויים, זה בדיוק הזמן שהקישויים יוצאים על פני האדמה, הוא מפחד שיבוא לגנוב. אז הוא הולך לשמור על הקישויים. מותר לשמור על קישויים ביום כיפורים? מותר. הוא הולך, והוא צריך לעבור במים. מותר לו? מותר. בחזור? אסור. כי אנחנו אומרים, מן הסתם, למרות שאנחנו אוסרים עליו לחזור, אבל בהלוך הוא ילך כי הוא רוצה לשמור על הקישויים, ברור. ואז הוא תקוע עד סוף הנעילה שם. אסור לו ללכות ביום כיפור. אבל במוצאי כיפור, לפני שהוא, כלומר, כבר יצא הנעילה, הוא יוצא מסוכת השומרים שלו, לוקח קישור אחד, אוכל והולך הבית. זה מה שעשו אנשים ששמרו על השדות. עכשיו, מה עושים אנשים שאין להם שדות קישורים, והם כבר גרים בירושלים? יאללה, בוא נלך למקדש. האם חייבים ללכת למקדש ביום הכיפורים? התשובה היא לא, לא חייבים. אבל זה אטרקציה. מה האטרקציה? הפייסות. רואים את הכהנים, עושים תחרויות, רצים על הכבש. מי זוכה בראש של הפר, להניח אותו על גבי המזבח? צריך בשביל זה הגרלה. כן? אז במקום שיהיה כזה משעמם, כמו שאצל אחינו הספרדים אומרים, עליית חמישי זכה, מי שברך וכו', אז במקום זה יש תחרויות. ואז כל העם מעודד, יש מעודדים כמובן, כל אחד עם הכהן שלו. אז הכהנים רצים, הראשון שמגיע מקבל את הראש. כן, מה? בסדר, זה בגלל הבעיות שהיו, אז עברו למשהו יותר ידידותי למשתמש, פייסו עם האצבעות, רק שלא ירמו, לא מוצאים את האגודל במקדש. ואז יש מה לעשות כל היום, ביום הכיפורים, אפשר לראות את התחרויות האלה. מה עוד אפשר לעשות? אפשר להיות בסוכות שבדרך לעזאזל. כן, בדרך לעזאזל. הרי מי שלוקח את הסעיר לעזאזל, זה בכל זאת 12 קילומטר הליכה, ביום הכיפורים, עם סעיר, ואם הסעיר לא מצליח ללכת, אז הוא לוקח אותו על הכתפיים. ובדרך יש סוכות, בכל סוכה יש אנשים, אוכל ושתייה בשביל מי שמביא את הסעיר, ודגל. ואחרי שהמשלח את הסעיר, זורק את הסעיר מן הצוק, אז הסוכה הקרובה מרימה את הדגל. הסוכה אחר כך, גם היא מרימה את הדגל, תוך כמה דקות, כל הדגלים מורמים, ובית המקדש יודעים שהסעיר כבר נשלח, ממשיכים את סדר העבודה. עכשיו, אם כן אפשר, אז צריך לאייש את המקומות האלה. אז במשך 24 שעות, אפשר להתנדב, להיות בסוכות האלה. לחכות לרגע שתוכל להרים את הדגל. בשביל זה, אתם עושים כל יום כיפור. בסדר? עכשיו, זה נכון. מה? מה אתה אומר? אפשר גם בזוגות, כן, ודאי. זה מה שנקרא זמני חוט, אפשר לדבר, הוא ואשתו וזה. מה? כדי להודיע, כן. לא, זה במקדש, זה במקדש. זה במקדש, כן. קיצור, בקיצור, יום הכיפורים הוא יום סך הכל די משעשע, יום שמח. מי עובד קשה? כהן גדול. כהן גדול לא ישן בלילה, עובד כל היום, במוצאי יום כיפור חוזר בחצות לילה אחרי שכל העם ביקש את ברכתו, ואז באמת הוא מגיע הביתה, הוא גמור, ואז הוא למחרת, או שהוא נח, או שהוא הולך לבית המשפט במידה, והוא צריך, הוא מזומן לחקירה, לגדית. כן. עכשיו, זה העבודה שהוא מטובר. עכשיו, זה מאוד יפה, לא? ואז יוצא שאני עשיתי תשובה, וכהן הגדול עשה את כל העבודה, הכל בסדר. עכשיו, יש פה תנאי בכל זאת, זה מחפר על כל העבירות, והוא שעשה תשובה. אבל אם לא עשה תשובה, אין הסעיר מחפר לו, אלא על הקלות. טוב, הדבר הזה לכאור מקומם. מקומם. כלומר, אומרים, תשמע, עבירות חמורות, לא עשית תשובה, יום הכיפורים לא מחפר, סעיר לא מחפר. בסדר. אבל עבירות הקלות, כיוון שהסעיר נשלף, אז אתה מתכפר על עבירות הקלות, גם אם לא עשית תשובה. מה זה העבירות הקלות? העבירות הקלות, אומר הרמב״ם, מהן הקלות ומהן החמורות? החמורות הן העבירות שחיים עליהן מיתות בדין או קראת, ושבת שווה שקר, אבל מי שאין בהן קראת, הרי היא מן החמורות. ושאר מצוות לא תעשה, ומצוות עשה שאין בהן קראת, הן הקלות. שאלה, אכילת חמץ בפסח, זה חמורות או קלות? חמורות, כי זה קראת. אכילת חזיר? מהקלות, זה רק לאו, נכון? אז אדם, ועכשיו, לאכול ביום הכיפורים, זה מהחמורות, נכון? קראת גם כן, מהחמורות. אז פה מדובר בן אדם, שלא רוצה לעבור עבירות חמורות, כמובן, הוא רוצה שהסעיר יחפר עליו, אז הוא צם. הוא צם, אבל כדי שיהיה לו כוח לצום, הוא אכל הרבה חזיר בסעודה מפסקת, ועכשיו הוא עובר את הצום בכיף. בסדר? התכפר לו או לא התכפר לו? התכפר. זה שכתוב. עבירות הקלות מתכפרות. הדבר הזה הוא מקומם. צריך להבין למה, ולמה זה עובד כך. המאירי, כשהוא מביא את ההלכה הזאת, כותב, שאם הוא לא עשה תשובה, כלומר, שהשעיר מחפר על הקלות, גם אם לא עשה תשובה גמורה. מה זה גמורה? כוונה שהוא החליט באופן ברור שהוא לא יחטא יותר. יש אנשים שאומרים, תשמע, אלוואי והייתי נמנע מאכילת חזיר. אלוואי והייתי כמונחה. אבל מה אני אעשה? אני כל כך אוהב את זה. מה זה נקרא חצי תשובה? זה הכוונה. עכשיו, למרות שהוא לא עשה תשובה גמורה, אבל מכיוון שהוא צם ליום הכיפורים, הוא מראה על שייכות. הוא שייך אל הכלל. הוא לא רוצה להיקרת מן הכלל. אם אדם לא רוצה להיקרת מן הכלל, אז זה אומר שהעבירות שלו זה לא באמת עבירות. זה רק יצר עורק הזה שגבר. אבל זה לא באמת שהאדם רשע. לכן זה מועיל. עד כאן יום הכיפורים של התורה. מה קורה היום? בזמן שאין בית המקדש קיים, וזה הרבה יותר רלוונטי לימינו, ואין לנו מזבח כפרה, אין שם מילה תשובה. אז מה אתה יכול לעשות ביום כיפור? אין סעיר, אז זה תשובה. ואז מה קורה? כאן זה מפתיע מאוד, התשובה מחפרת על כל העבירות. תשובה מחפרת על כל העבירות? אז בשביל מה אני צריך בית המקדש? אתם יודעים כמה כסף זה עולה לתחזק מקדש? איזה מאבקים פוליטיים מסביב למינוי של הכהן הגדול, וכל הצרות שזה גורם, וזה שדקרו אחד את השני שם בעלייה לכבש. אתה אומר לי, אני עושה תשובה, הכל מתכפר. אז בית המקדש מיותר.
אבל זה לא רק
ביום הכיפורים. כן, אז אני שואל בכלל, כל השנה.
כל השנה.
כן, אני שואל כל השנה. אם אתה אומר לי שבזמן הזה, העיקר זה לעשות, לא רק העיקר, הכל זה לעשות תשובה, וזה מועיל לכל, לכל העבירות, אז למה אני צריך את בית המקדש?
יש מציאות שבית המקדש קיים, ושם יש את כל העבודה שנעשית, גם הכיפורים, על מנת להכניס
מורה ובעד השיעים שרואים את הסעירים, רואים את העבודה, את המשרד, ונת עבודה מה שמשל ורואה את הדברים האלה, אומר, רואה מה יחדת, יעביתי, עשו גבי, עשו גבי. אין בית המקדש. צריך תשובה, צריך לעשות משהו. בכל מקרה, אני צריך לעשות תשובה. גם בזמן שבית המקדש קיים, אני צריך לעשות תשובה. עכשיו, אבל התשובה לא מחפרת, עד שלא זורקים את הסעיר מן הצוק.
בסדר.
עכשיו, בזמן הזה, גם אם לא זורקים את הסעיר מן הצוק, אז אני שואל, אז אם ככה, התשובה מחפרת, זה עוד יותר טוב. התשובה הרבה יותר עמוקה והרבה יותר יעילה בזמן הזה, מאשר בזמן המקדש. כי בזמן המקדש לא מספיק שיש תשובה, צריך גם שהסעיר יישלח. אז, מה?
זה בתנאי שהבג"ץ
מסכים
לזה.
מה, שיזרקו את את הסעיר?
לא,
כן, זה גם נכון. יש מי שכתב ספר, איזה שופט כתב ספר על התשובה במשפט העברי. כן, זה לאחרונה יצא, שכחתי מי כתב את זה, כן, שמערכת המשפט צריכה גם להכליל את המושג של התשובה בפנים. זה נכון. בכלל, יהיה בעיה, האם יהיה מותר לזרוק את הסעיר בלי פיקוח וטרינרי? והאם לא יהיה בגץ של של החברה למצב בעלי חיים, יהיו שם, יהיו משמרות שם עם הפגנות, הסעיר לא יעבור. מה?
איזה דגלים
יש? בוודאי, דגלים של הסעיר לא יעבור. כן, זה לא פשוט. אני חושב שההסבר הוא פשוט מאוד. אפשר היה להגיד, תשובה פשוטה, שבזמן הזה, כלומר, הסעיר הרי הוא נדרש בשביל העבירות הקלות שלא עשו אליהם תשובה. יש איזה רווח. אבל אולי עדיף לעשות תשובה על העבירות הקלות, ואז לא צריך את כל המבנה שמקדש, ושלא לדבר על ההד הבינלאומי, אתה בונה בית המקדש, ומה פתאום. אבל אני חושב שיש משהו אחר לגמרי. התשובה בזמן שבית המקדש קיים, שונה מהתשובה בזמן שבית המקדש קיים. בזמן שבית המקדש קיים, התשובה היא תשובה קולקטיבית, של הכלל כולו. מה שאין כן, בזמן הזה, זה תשובה של הפרט. הראיה, בזמן שיש סעיר, הכהן הגדול מתוודה עליו על לשון כל ישראל, שזה דבר לא מובן בכלל. איך יכול להיות שמישהו מתוודה בשבילי? עשיתי תשובה שאני אתוודה. מה הוא צריך להתוודות בשבילי? אלא בגלל שאני והוא, בזמן המקדש, הזהות האנושית היא של חיבור. כולם מחוברים אחד לשני, לכן כשהכהן מתוודה, גם אני קורא בתוכי משהו. מה שאין כן בזמן הזה, כל אחד עומד בפני עצמו. ולכן כל אחד צריך לעשות את כל המאמצים שהכהן הגדול היה צריך לעשות בפני עצמו, הוא צריך לעשות לבדו ביום הכיפורים. לכן יום הכיפורים הופך להיות יום עם קושי מסוים. אני כל היום עומד, כל היום מתפלל, יש כאלה שעומדים כל הלילה גם. כן? אז זאת אומרת שאני אני בעצם הפכתי להיות כהן גדול של עצמי. אז יש בזה מעלה, התשובה חודרת מאוד. מצד שני, חסר הממד הכללי. ואנחנו רואים היום, אני חושב שהדבר הזה מורגש באווירה הציבורית, מה שדיברתי על הסליחות, שהיום יש כמיהה לתשובה הציבורית, לתשובה הכללית. וזה ההבדל, אם כן, בין התשובה בזמן שבית המקדש קיים, לבין התשובה בזמן שאין בית המקדש קיים. עכשיו, כתוצאה מן התיקון של יום, אגב, יש פה איזה הבדל. מתי יום הכיפורים מחפר? בכניסתו או ביציאתו? לא, בכניסתו. נכנס יום הכיפורים, יום הכיפורים מחפר. אבל בזמן שבית המקדש קיים, אין כפרה עד שנשלח השעיר. כששולחים את השעיר, אז יש כפרה. אז יש הבדל בזמנים גם. ולכן אפשר לומר שיש פה הבדל, עוד הבדל נוסף בין זמן המקדש לבין זמן אל.
ומתי זה קורה?
בזה שעה?
כן.
בשעה 3:14. לא יודע מתי, תראה, סך הכל זה חלק מכל סדר העבודה. אז צריך לעשות חשבון. הרי קורבן התמיד מוקרב עם השחר, עם שחר, אחרי זה יש כל העבודות של כל יום. וגם יש הפר של כהן גדול, והפר של הציבור, והסעיר, והטלת הגורלות, אני משער שזה קורה, כל זה פחות או יותר, לקראת סוף הבוקר. סוף 11, כן, לקראת סוף הבוקר, כאן יש קורבן מוסף, כן? יש המוספים, ויש שבע כבשים, ובקיצור, יש בכל זאת, ועיל, ופר אחד, עיל אחד, בקיצור יש הרבה עבודה, יש מחלוקת תנאים, כמה עילים עם העיל אחד או שניים, ואחר כך כל סדר הקורבן של קורבן התמיד של בן הארבעים, וגם הכניסה שלו הפעם הרביעית לקודש הקודשים, להוציא את הכף והמחתה שהניח שם בשחרית. קורבן התמיד, כן, אבל לא, 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 לא. אני חושב שקורבן התמיד של בן הארבעים,
שניהם כל הקורבנות.
הבנתי, אבל לגבי הכניסה כדי להוציא את הכף והמחתה, אני חושב שזה קורה אחר כך, אני לא בטוח, צריך להסתכל, כן? ואחר כך הוא מחליף לבגדי עצמו, ועושה יום טוב לאוהביו, על שעשה בשלום מיקוד. מה? הוא צריך, אבל זה מידה טובה, זה לא הכרחי, זה לא מהותי. לגבי העבירות הקלות כן, לגבי העבירות החמורות לא. זה מה שכתוב ברמב"ם, מה אני אעשה?
מה?
עבירות חמורות, הרמב"ם אומר שמה שחייבים עליו מיתת בית דין או כרת או שבועת שווא שקר. זה החמורות.
אחרי שהכהן מוציא את הכף והמחתה,
כן,
צריך עוד פעם לגבול.
נכון.
עוד פעם לגבול בגדי זהב.
נכון. ואחר בגדי עצמו, אחרי זה הוא הולך.
מה אתה
עוד פעם? לא, בגדי זהב, ואז הוא מביא את קורבן התמיד. נכון, צודק, צודק, צודק. ואחרי שקורבן התמיד, אז הוא מחליף לבגדי עצמו. נכון, צודק. עכשיו, מה קורה מיד אחרי יום הכיפורים. אבל בכלל, אני רוצה קצת, רגע אחד להבין משהו נוסף לגבי שני השעירים. שני השעירים הם דומים זה לזה, אי אפשר להבדיל ביניהם. זה דומה לתאומים. איפה מצאנו תאומים בסיפור של התורה? יעקב ועשיו. מה?
תאומים בנפרד?
כן, כן, יעקב ועשיו, יעקב ועשיו. יש גם פרץ וזרח, אבל יש גם יעקב ועשיו. רבי יצחק אברבנאל אומר ששילוח השעיר זה כנגד עשיו. שעל זה נאמר, ועד אשר אבוא אל אדוני, שעירה. עכשיו, אם מסתכלים בתורה, נאמר כך, וישוב עשיו ביום ההוא לדרכו שעירה, וזה בעצם ההתרמה של שילוח השעיר לעזאזל, ויעקב נשא סוכות. כלומר, זה ההתרמה של חג הסוכות. כלומר, ברגע שאתה נפטרת מהכוחות הרעים האלה, שנתת את חלקו לעזאזל, וזה בעצם מה שיעקב נתן לעשיו את המנחה, ועשיו יוצא החוצה, אז יעקב נוסע סוכותה, הוא יכול להגיע לעולם מושלם. ויעקב נסע סוכותה, ויבן לו בית. אני הייתי מצפה שהכתוב יאמר שהוא יבנה לו סוכה, ולמקנה הוא עשה סוכות. לא מובן. אם כבר אתה רואה ביציאה של היציאה של יעקב מכיוון המקום הנקרא סוכות, אתה רואה התרמה של חג הסוכות, היית צריך להיות שיעקב יבנה לו סוכה. אלא שיש מחלוקת תנאים, האם סוכה צריכה להיות דירת ארעי או דירת קבע. הרי סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה, למה? כי אי אפשר לעשות אותה ארעי, ורבי יהודה מכשיר. אומרת הגמרא, למה רבי יהודה מכשיר? כי הוא סובר שסוכה צריכה אדרבה להיות דירת קבע, דירת קבע בעינה. ויש שישה תנאים, הגמרא מביאה שש שיטות, שלפיהן סוכה דירת קבע בעינה. עכשיו נשאלת השאלה, מאיפה רבי יהודה למד שסוכה צריכה להיות דירת קבע? בבבלי זה לא כתוב, בירושלמי זה כתוב. בירושלמי כתוב שרבי יהודה למד את זה מן המקדש. ואיפה ראינו שהמקדש נקרא סוכה? ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון. המקדש זה דירת קבע או דירת ארעי? דירת קבע. כן, זאת מנוחתי עד עד, פה יושב כי הביתיה. לכן הסוכה האידיאלית לפי רבי יהודה היא המקדש. אבל רוב עם ישראל לא במדרגה הזאת. לכן דעת חכמים, שהיא דעת הרוב והלכת המוה, שסוכה צריכה להיות דירת ארעי. יעקב אבינו הוא במדרגה של רבי יהודה. ויבן לו בית. זה הסוכה דירת קבע. ולמקנהו, כל מי שהולך איתו אחריו, שהם לא במדרגה שלו, עשה סוכות. על כן קרה למקום ההוא סוכות. גם שאתם רואים שאפילו דעות של תנאים, יש להם שורש בתוך סיפור הכתובים עצמם. עכשיו, דבר אחד לא הבנתי. סוכות זה זכר ליציאת מצרים. יציאת מצרים הייתה בפסח. ויסעו בני ישראל מרעמסס, סוכות. זה היה ב-15 בניסן. אז על מה אתה דוחה? אלא שיש הבדל בין יציאת מצרים שבה רק עם ישראל יצא ממצרים ולא הצליח להביא את האנושות איתו, לבין הסוכה שהיא אוניברסלית, יציאת מצרים, שבה יש תיקון לעולם כולו, שילים פרים לתקן כל אומות העולם. עכשיו יש עוד הבדל מאוד מעניין. מתי היום השמיני של פסח? בשבועות. כלומר, אתה לא עושה יום שמיני עד שלא עוברים 50 יום. למה? יש תומת מצרים. אתה עושה חג הסוכות, מתי היום השמיני? מיד. למה? כי היה ראש השנה ויום הכיפורים. ראש השנה ויום הכיפורים זה סילוק יצר הרע, סילוק החטאים, ואז אתה כבר לא צריך להיטהר מתומת מצרים, ולכן יש מיד ביום השמיני שמחת תורה. הערה אחרונה, נשארנו חצי דקה. חג השבועות הוא חג שבו לא צוין בתורה מסיבת החג. סיבת החג לכאורה, ניתנה התורה. אומר המהר"ל, אז למה התורה לא אמרה את זה? כי אי אפשר לעשות חגיגה מכפייה. כפו עליך. כפו עליך? אני לא רוצה לעשות. לעשות מזה חגיגה. אבל עם הזמן יש הפנמה אחרי תיקון החטאים, אחרי חזרה בתשובה, יש הפנמה כבר של הקדושה בפנים, ואז במקום שיהיה מתן תורה, יש שמחת תורה, יש פיוס בין האדם לבין התורה, ויש לנו חג שמחת תורה. עד כאן, עליה יום שלום.